ואמר ביום ההוא. מי יאמר? לא כתוב. ואמר ביום ההוא. מי שיאמר. יאמרו, הכוונה. כן? לפעמים בשפה השירית אנחנו משמיטים את הנושא. זה נקרא משפט אליפטי או משפט סתמי. ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו. זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה משועתו. מה הכוונה? מדובר פה בזמן ההתגלות העתידית. בעולם הזה יש הרבה מסכים, אבל יבוא יום שלא יהיו מסכים. איך אני יודע? ראינו את זה בפסוק בפסוק זין לפני כן. ובילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה נסוכה על כל הגויים. כלומר, יש לגויים לוט, מסכה. הלוט והמסכה מסתירים את האמת. אנחנו משיגים את האלוהות באופן ישיר. אבל יבוא יום שהלוט יוסר. מהו הלוט? זה הלוט של הטבע ושל ההכרה. וכאשר המסכים הטבעיים או ההכרתיים יסורו, ממילא ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה. מה המשמעות של הביטוי זה? זה, זה מה שמראים באצבע. כן? זה פירושו דבר שמראים באצבע. כן, יש התגלות. אפשר להצביע. הנה אלוהינו זה. קיווינו לו. ויושיענו, קיווינו לו שיושיענו, זה הכוונה, כן? קיווינו לו שיושיע אותנו, או יכול שהנביא במרחק, כיוון שהוא לא חי עדיין את התקופה של הישועה, אומר קיווינו לו, ובאמת לעתיד לבוא יושיענו. המשך הנאמר אז, זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בשועתו. לכאורה, המשפט הזה הוא טריוויאלי. כן, ברור שם. אם יאמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה ויושענו, אז, והשם מושיע, אז ברור ששמחים, לא? נגילה, ונשמחה בישועתו. אז ייתכן גם שזה בא לרמוז שלא כולם שמחים בישוע. אז יש פה הנחיה של הנביא, אל תשכחו לשמוח בישוע. אבל יש פה, אני חושב שיש פה נקודה נוספת. הישוע של השם, מי הנושע?
עם ישראל.
עם ישראל. אז זה כבר כתוב בביטוי ויושיענו. כי המילה נו מציינת את עם ישראל, כפי שאמרת, בצדק. אבל אחר כך הוא מוסיף בישועתו. אז מי הנושע? הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, יש גם ישועה של האלוהות. שזה דבר שמבחינה תיאולוגית קשה להבין. אז אם ככה זה יושיענו. אבל יש ביטוי כזה, למשל, בדברי יעקב אבינו. לישועתך קיוויתי השם. לכאורה, היה צריך להיות לישועתי קיוויתי השם. שאני איוושע.
איך אומרים בעברית הישועה שלנו שמגיעים
ממנו?
ככה אתה מבין. בגלל שיש לך קושי תיאולוגי, פילוסופי, לקבל שהשם צריך ישועה. זה העברית שאתה מכיר מאז שהפסוק הזה קיים, והפסוק הזה כבר קיים אלפי שנים, ולכן הוא משפיע על העברית שלנו.
אני אומר למישהו, חיכיתי לסיועך, אז זה סיוע
שנתן לי,
זה לא סיוע
שקיבלתי. חיכיתי לסיועך.
כן? אני אתן למישהו סיועך לטיפולך, אז אני מצפה שיטפל עבורי.
ואם אתה מצפה שיסייעו לו,
נחשוב, אבל
קודם כל... זה גם יכול להיות.
אבל זה העברית שאני מכיר. כשאני אומר מישהו, בסיוע אחר, אני חושב שהוא יסייע לי.
אתה צודק. זה אותו ביטוי משמש לשני האופנים.
חוץ מאמא ששמע שאתה נותן תרומה, זה בשבילך, אבל לא בשביל זה
שאני מקבל. הבנתי, אבל תראה, סך הכל, העברית מכניסה לאותו הביטוי שתי משמעויות. שתיהן נסבלות במילה הזאת. לישועתך, הכוונה, הישוע שאתה מושיע אותי, יכול להיות הישועה שאתה נושע. למשל, אני מטפל בהצלתך. מה זה הצלתך? אני אומר את זה לניצל, לניצול, לא לעצמי, לא הוא המציל אותי. כלומר, יכול להיות שאני במצוקה ואז מצילים אותי, ואז נקרא, באת והבאת לי את הצלתך, יכול להיות שאתה, שהשני הוא זה שזקוק לעזרה, ואז אני מצפה להצלתך של השני. כן. מי אמר לך?
שאני מקווה עבורי.
מי אמר לך?
הוא החזק ואני החלש.
אז מה? מי אמר שהוא לא צריך ישועה? למשל, יש ביטוי בשירת דבורה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מה זה? לא באו לעזרת השם. אנחנו רגילים להגיד בעזרת השם, שהשם יעזור לנו. אבל יש גם לבוא לעזרת השם, שהשם זקוק לעזרה שלנו. למה? מה זה לשם? למען מי? כשאתה אומר לשם, למען מי? למען השם. אם כן, מי צריך פה שיעזרו לו? למה לא? זה בדיוק מה שזה אומר. כלומר, אנחנו צריכים, כשאנחנו מבינים פסוקים, להבין מה הפסוקים אומרים, לא מה אנחנו היינו רוצים שהם יאמרו. אבל אתה אמרת דבר, שים לב למשמעות של מה שאתה אומר. כשאתה אומר מי לשם אליי. זאת אומרת, הפעולה, כשמישהו אומר מי לשם אליי, הוא מתכוון לפעול למען מי? למען השם או למען האנשים?
למען הציווי של השם.
כלומר, למי הוא עושה טובה?
לעצמו.
לא, אז אני אקרא מי לי אליי. מי לטובתי אליי. אתה אומר מי לשם אליי, משמע שאתה פועל למען השם. סליחה, אני לא מבין. כשאתה אומר למשל קדיש, אתה אומר יתגדל ויתקדש שמה רבה. זאת אומרת, את מי אנחנו רוצים
להלל?
את מי אנחנו רוצים שיתקדש? שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו פועלים למען מי?
לפי מי הוא יתקדש? לפי הציבור?
אבל למען מי? מי מרוויח מזה? השם או אנחנו? אני אגיד לך יותר מזה. יש פסוק, זה כבר קושיה פילוסופית, אבל קודם כל להבין מה הפסוק אומר. יש בספר תהילים פסוק מעניין. לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד למה יאמרו הגויים. זאת אומרת שהפסוק אומר במפורש, שאנחנו מתפללים לא עבורנו, זה המשמעות של לא לנו, כי לשמך. אז אם כן, למי אתה עושה טובה?
לא עושה טובה,
בבקשה טובה. אני חושב שיש לכבודו, עם כל הכבוד, התעלמות ממה שנאמר בפסוק. אתה אומר, לא לנו, אם כן אנחנו לא מבקשים טובה. זה לא בשבילנו.
לא עבור שמנו.
אלא לשמך. זאת אומרת, אז מי מרוויח?
אנחנו רוצים ששמו של הקדוש ברוך הוא יתקדש בעולם.
אז מי ירוויח מזה? השם? השם?
שעוד יתרפו לאמונה בקדוש ברוך
הוא. טוב, בואו נמשיך. פסוק ביחזקאל. לא למענכם אני עושה נאום השם. רבותיי היקרים, תנו לי להביא פסוק ביחזקאל. בואו ננסה להבין את הפסוק ביחזקאל. אז אני אגיד לך את הפסוק ביחזקאל ואז תכיר אותו. לא למענכם אני עושה נאום השם, כי אם למען שמי הגדול, המחולל בגויים. אז למען מי השם עושה את הישוע? למען מי?
לא למען המצרים.
אלא למען?
למען
מה?
העניין של האמונה...
למען מה?
לא למען המצרים.
אבל למען כן, מי? מי כן? לפי הפסוק. נכון, יפה, זהו. אני לא מבין, שמו זה לא הוא? תפסיקו לצחוק אתם. גם עליכם אפשר לצחוק פעם, אה? אנחנו...
אדם רציונלי...
רגע, אני מבין את הקושי. רבותיי, אני מבין את הקושי הרציונלי. אני מבין. אבל לפני שאנחנו בודקים אם הדברים שלנו הם רציונליים או לא, קודם כל צריך להבין מה כתוב. כן? כתוב. כתוב שהשם צריך אותנו. זה מה שכתוב. נכון? ולכן, המשמעות של... עכשיו, איך נתרץ את זה מבחינה פילוסופית, אני מוכן להתייחס לזה, אבל קודם כל להבין שזה מה שכתוב. לא, עד רבה, אתה יודע, זה נותן חיות לשיעור וזה.
כשאמרת לסיוחה, אז אמרתי שזה דו-משמעי. אתה לא אמרת שזה דו-משמעי. אז אני אומר שוב, כשאני כותב מישהו לסיוחה, זה
בשביל
ישראלי. הוא
לא צריך
לסיוע ממני.
כשאתה אומר לי מישהו, אני מקווה להצלתך. מי הניצול? אני או זה שאני שולח לו? יפה, זאת אומרת שיש לפעמים משמעות שאתה משתמש בסיומת ח בקף סופית עם קמץ ואתה מתכוון לנמען לא לעצמך, נכון? לכן הביטוי הצלתך או ישועתך זה יכול להיות אותו דבר, לישועתך כביתי השם, כלומר שיושיעו אותך. רגע, זה כבר קושיה רציונלית, אבל קודם כל להבין שמבחינת התחביר זה הגיוני מה שאני אומר. נכון? יפה, אז התקדמנו. התקדמנו שיש פסוקים בתנ״ך שמשתמע מהם שהקדוש ברוך הוא זקוק להצלת האדם. להצלתו הוא על ידי האדם, נכון? יש פסוקים כאלה בתנ״ך שמשתמע מהם כך. אנחנו לא יכולים למרוח. אז זה כבר שאלה רציונלית. אנחנו נתייחס אליה, אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הפסוקים אומרים. האם הפסוקים אומרים דברים כאלה? התשובה היא כן. הפסוקים מדברים במפורש על זה שכביכול ריבונו של עולם יש לו אינטרס בסיפור הזה. כן? זה כמו שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה תשמיד את העם, מה יאמרו הגויים עליך? אה? יגידו בבלתי יכולת השם להוציאם, להביאם אל הארץ אשר נשבע להם וימיתם במדבר. אה? ואתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת לאמור השם אל רחום וחנון. זאת אומרת שמשה לוחץ אל הקדוש ברוך הוא כביכול, זה השפה שלו, הוא לוחץ עליו, תשמע, אם אתה תעשה, אתה תשרוף את המועדון, זה המועדון שלך, אתה תפסיד. בגלל שיש לך קושי רציונלי. אז הקושי הרציונלי, כן, אמרתי, וגם לי יש קושי רציונלי, אני צריך לתרץ אותו, אני צריך להבין, צריך גם להבין בפירוש המילה כביכול, בסדר? אתה צריך לברר את זה. אבל זה מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה תעניש אותנו ושמרו מצרים, ומה תעשה, אה? כן, מה אתה אומר?
אני אומר שאם דיברנו על מישהו
עצמך,
אני אומר
למישהו,
אני צריך
את
עזרתו. זה יכול לבוא
עליו? אם אתה אומר, אני זקוק לעזרתו, ברור שאתה צריך את העזרה. לא, זה לא שונה. רק אני אומר שהביטוי עזרתו או ישועתו, בעברית זה סובל את שתי המשמעויות. גם שהנושה הוא המדבר, גם שהנושה הוא מי שמדברים אליו. שתי אפשרויות נמצאות בפסוקים, ואני אומר, מאחר ומרובים הפסוקים בתנ״ך, שבהם אנחנו רואים שכביכול ריבונו של עולם זקוק לאדם, אנחנו צריכים לקחת את זה כפשוטו. עכשיו יש לנו קושי איך להבין את זה, אבל אי אפשר, בגלל שיש לנו קושי פילוסופי להבין את זה, לא להבין שזה מה שהפסוקים אומרים. הפסוקים אומרים את זה. שאתה יכול להגיד שכל הפסוקים האלה לא כיבשו אותו, משל, מה שאתה רוצה. אבל קודם כל זה מה שהם אומרים. כן, כמו שכל הפסוקים שאומרים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. אז קודם כל לא להגיד מה, ריבונו של עולם צריך כיסא? לא, קודם כל כתוב, לדעת, כשכתוב שהוא יושב על כיסא, כתוב שהוא יושב על כיסא. עכשיו, איך אני אסביר את זה מבחינה פילוסופית, זה נקודה שנייה. קודם כל לדעת מה כתוב. בסדר? ריבונו של עולם יושב על כיסא?
לא.
אני שואל אותך, יושב על כיסא? ודאי שלא. אבל כתוב שהוא יושב. יפה, אז זה כבר תשובה. זה כבר עניין של הסבר. אבל קודם כל להבין שזה מה שכתוב. נכון? כתוב שהוא יושב על כיסא. אפילו הבוקר אני אמרתי אל מלך יושב על כיסא. אני אמרתי את זה. אתה אמרת אולי גם? לא יודע, זה שאלה אישית. אבל אני הבוקר אמרתי את זה. ואמרתי את זה כמה פעמים. אל מלך יושב על כיסא. זאת אומרת שאני קודם כל לדעת מה אני אומר. אחר כך להבין למה אני אומר את מה שאני אומר. זה נושא אחר. אבל אנחנו לא יכולים להתחמק מן השפה של התנ״ך. עכשיו, להבין מה המשמעות של זה, זה כבר נושא לדיון פילוסופי. מי עסק בזה הרבה? רבינו חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. שער ב' הוא מסביר את זה. גם שער א'. השערים א' וב' של נפש החיים מוקדשים לנושא הזה. מסביר לך רבי חיים מוולוז'ין שריבונו של עולם, אנחנו מכירים אותו מצד עצמו ומצד פנייתו אל זולתו. מצד פנייתו לזולתו, אז הוא תלה את הצלחת עולמו, את השפע של עולמו, הוא תלה את זה באדם. ולכן האדם בהחלט מוסיף לאלוהות, לא בגלל שמלכתחילה, כביכול הקדוש ברוך הוא, כבול לזה, הוא לא כבול, אבל הוא רצה להיות כבול. נגיד ככה, יש בזה ג' שיטות. שיטת עובדי עבודה זרה, שיטת הפילוסופים ושיטת תורתנו. אני מקדים כבר מראש ששיטת תורתנו היא הנכונה. בסדר? לאו, אתה איתי? מה אתה מסתכל עליי ככה? אה, בסדר. לא צריך להיות במתח. לא, אני רוצה שתפריע לי. זה בעיה שלי אם אתה מפריע לו. אתה יודע, כתוב ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שתלמיד שיש לו שאלות, הוא לא צריך לחשוב האם זה מפריע לרב או זה מפריע לתלמידים. זה הבעיה של הרב. לא, זה בעיה שלי. אני רוצה להעביר את הנושא הזה. כן? כלומר, יש בזה שלוש דעות. עובדי עבודה זרה, הפילוסופים ותורתנו. מה זה? נכון, אבל כפילוסופיה יש להם שיטה בפני עצמה, ואני אסביר מה היא. עובדי עבודה זרה אומרים שהאלוהים זקוק לאדם. נגיד, אלוהים הוא רעב, לכן צריך קורבנות, כי אם לא ייתנו לו קורבנות, אז הרעב יגרום לו לעשות כל מיני דברים לא נעימים, הוא ישבור את הבסטה, ועדיף כדי להרגיע אותו, לתת לו את האוכל שלו. לכן אלוהים זקוק לקורבנות. זאת היא השיטה של עובדי עבודה זרה. השיטה של הפילוסופים היא בדיוק ההפך. הפילוסופים אומרים, אלוהים לא אכפת לו ממך בכלל. הוא לא מסתכל על הקורבנות שלך, הוא אפילו לא יודע שאתה מקריב לו קורבנות, זה לא מעניין אותו. יש רק דבר אחד שמעניין את אלוהים, זהו עצמו, כי אין דבר יותר נעלה מזה, הוא מסתכל בתוך עצמו וזהו. ניתוק. זאת השיטה של הפילוסופים. השיטה השלישית היא דעת תורתנו, שכפי שהקדמתי כבר מראש, היא הנכונה.
זה משל.
לא. אתה עושה את זה בכוונה, תגיד. כן. השיטה של תורתנו מורכבת משלושה חלקים. חלק א', חלק ב' וחלק ג'. חלק א' הוא, סעיף א', של שיטת תורתנו. אלוהים איננו זקוק לאדם. זה מזכיר לך את השיטה של... של הפילוסופים, נכון? סעיף ב', אבל הוא רצה להיות זקוק לאדם. סעיף ג', אז הוא באמת זקוק לאדם, וזה מזכיר לנו את שיטת עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה. אז אני מסכם את שיטת תורתנו בשלב הזה. א', אלוהים לא צריך את האדם. ב', הוא רצה להיות צריך את האדם. ג', לכן הוא צריך אותו. עכשיו, על מנת להבין את זה עד הסוף, נביא משל, משל להכנת הצ'ונט, הידוע, נכון? אז זה מה זה צ'ונט? צ'ונט זה בא ממילה ארוכה יותר, צ'ולנט. כן, רק ייצרו את זה לצ'ונט. כן, זה בא מהצרפתית העתיקה, מתבשל לאט, מתחמם לאט, שולן, כן, צ'ולנט. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שבצ'ולנט, שמים בין היתר תפוחי אדמה. זה אומנם מאוחר, כי זה רק אחרי שהגילו את אמריקה שהכניסו תפוחי אדמה, אבל זה הפך להיות דבר מקובל, ששמים תפוחי אדמה בתוך הצ'ונט. באמת? עכשיו, יש אמא שמכינה את השבת. יש לה הרבה עבודות, ויש לה איזה ילד נודניק שכל הזמן מושך לה בחצאית. יוסי? למה? לא, אפשר... יוסי זה אפשרות, אבל מדוע לא אלברט? נכון אלברט? אתה רוצה יוסי? רוצה יוסי? טוב. יש ילד בשם יוסי, זה אתה מחלטתם, כן? שכל הזמן מבלבל את המוח, והוא אומר, אמא, משעמם לי, אמא, מה אני עושה? אמא, מה עושה אמא כדי לספק את הצורך של יוסי ב... דבר מעניין, אומרת לו, אתה יודע מה יוסי? אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה של הצ'ולנט. וואה, יוסי זה עושה לו את זה ממלא את ליבו חדווה. והוא מקלף את תפוחי האדמה. בשבת, האמא תגיד, אתם יודעים מי עשה את תפוחי האדמה? מי קילף אותם? יוסי, יוסי מלא שמחה. הוא עזר לאמא. מצד האמת, האמא הייתה מסתדרת יפה מאוד, גם בלי העזרה של יוסי. אבל עכשיו שהיא הטילה על יוסי את הדבר הזה, וזה לטובתו של יוסי, כשהיא מחשבת את סדר הפעולות שלה לקראת השבת, היא לוקחת בחשבון שתפוחי האדמה כבר יקולפו על ידי יוסי. אז היא הכניסה את עצמה למצב שהיא נזקקת ליוסי, למרות שבאופן מהותי היא לא הייתה צריכה אותו. אמת או לא? יפה. אותו דבר, ריבונו של עולם, הוא לא צריך אותנו. אבל הוא רצה להיות צריך אותנו. למען מי? למעננו. ולכן הוא באמת צריך אותנו, הוא לא משחק במשחקים, זה באמת אמיתי. ברור? אבל ההבדל הוא שאצל עובדי עבודה זרה זה שפלות של האלוהים, כי הוא מוכרח להיות צריך את האדם. אבל אצלנו זה לא שפלות. אדרבה, זה גדלותו של ריבונו של עולם, שהוא מוכן להזדקק לאדם. ולכן הוא באמת זקוק. ולכן, אם עם ישראל בגלות, השכינה בגלות, השכינה בגלות, ריבונו של עולם, איננו מרוצה, יש לו צער מזה, והוא תלה את השראת שכינתו במעשיהם של בני אדם.
איזה צער
יש לו עם השם? אם הוא לא גילף את תפוחי האדמה כמו שצריך?
אבל
אם הוא לא קילף את תפוחי האדמה, זה פשוט תרוס. אם הוא לא קילף את תפוחי האדמה בסוף, כי הוא הלך לשחק שחמט, או אני יודע, בגוגל, אז בסוף הצ'ונט לא מוכן. ברור? אז זה צער גדול. איזה בושה כלפי האורחים שבאו ובאו לאכול את תפוחי האדמה הגדתיים.
תגיד להם,
תגיד להם
אין תפוחי אדמה, תגיד יוסי.
היא לא תגיד את זה. היא לא רוצה לבאס את יוסי. בסדר? אז זה אותו הדבר. אז זה המשמעות של לישועתך קיוויתי השם. מתוך הצ'ונט הגענו להבנות תיאולוגיות מעמיקות. שריבונו של עולם תלה את הצלחת המפעל שלו באנושות בהשראת השכינה על ידי בני אדם. לכן אנחנו שמחים בישועת השם. נכון. אבל הוא עכשיו כן בשוק. נתן אפשרות. אחרי שהוא נתן את האפשרות, אז זה תלוי בנו. תלוי זה זקוק. אני לא יודע. אני אדם מאוד פשוט. אצלי כשאומרים לי תלוי ב, סימן שאני זקוק. זאת אומרת שאם זה לא יעשה, זה לא יעשה. כלומר, אם אנחנו לא נעשה לחמניות, אז ריבונו של עולם לא הצליח לזון אותנו. כי נשארה חיטה. שותפים. אבל מה אם הצד שלנו לא נעשה? אם החלק שלי לא נעשה, אז מה זה אומר?
אומרים, לתקן עולם במחות שדיים, ועלינו לשבח, זה
חלק מהעניין. זה חלק מהעניין. אנחנו פועלים לתקן עולם.
ממשיכים לתקן את העולם.
לתקן כמו שמתקנים את החרדל. כן? כמו שמתקנים את האוכל. מתקנים את החרדל. כן? כל דבר צריך תיקון. כן. כל מה שבראתי,
לא בראתי
להם כבודי. כל מה שבראתי להם כבודי. ובראי להם כבודו. כן, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. אז עוד יותר, היא זקוקה שהתוכנית שלה עבור יוסי תצליח, כי היא מעוניינת לחנך את יוסי. זה מה שנקרא נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. איך להבין את הביטוי נחת רוח? חכמי הקבלה מסבירים נחת מלשון הארמית, נחית, ירד, נחת רוח.
יוסי לא עוזר לה,
אבל... אתה מבין שזה הזדקקות. כלומר, בכלל, מעשה הבריאה הוא מושג, עצם המושג של בריאה הוא מושג פרדוקסלי. אצל הפילוסופים יש להם קושי לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא בורא. אם הוא בורא, סימן שהוא זקוק. איך זה מסתדר, נכון? אבל קודם כל, הנחת יסוד זה שאלוהים בורא. אחר כך, איך זה מסתדר? אם נצליח, נסדר. בסדר? טוב, אז אם כך, אחרי שהסכמת לפרשנות, אז אנחנו יכולים עכשיו להבין את הפסוקים. ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה, קיווינו לו כיוונו לו ויושיעה, נו, זה השם כיוונו לו, נגיד למסכה בישועה, טוב, יש פה שתי ישועות, הישועה שלנו, הישועה שלו. ועל זה אמרו במסכת אבות, דע, מה למעלה? ממך, מכוחך יש למעלה. נאמר במסכת אבות, דע, מה למעלה? ממך. זה ממך שיש למעלה. בסדר? זה כתוב מפורש.
וכל מעשיך בספר
נתנים. טוב, שם זה לאו דווקא הראייה.
אתה כותב את ה...
כן. אבל זה, זה למעלה. למעלה זה מכוחך. מפורש, דע, מה למעלה? ממך. כן. האמת היא שזו מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. ובראשית רבה, יש שם מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, האם אנחנו כעבדים ארצים לפניו, או שמה הוא כרועה לצון. והמדרש אומר כך, מי שאומר כרועה לצון, אנו צריכים לכבודו. מי שאומר אנו כעבדים ארצים לפניו, הוא צריך לכבודנו. מחלוקת אמוראים. האם אלוהים צריך את האדם או האדם צריך את אלוהים? יש על זה ספר חמוד של אברהם יהושע השל, שנקרא אלוהים מבקש את האדם. בכלל, יש, כדאי להרחיב את זה קצת, יש בעולם התרבויות, של חלקי המערבי של העולם, יש שלוש שיטות. השיטה המערבית, השיטה המוסלמית, והשיטה הישראלית. השיטה המערבית ירשה את הפילוסופיה היוונית ששמה את האדם במרכז. במילים פשוטות יותר, אנתרופוצנטריות. האדם במרכז. יש השיטה המזרחית, האסלאמית, ששמה את אלוהים במרכז. במילים יותר פשוטות, תאוצנטריות. והיהדות היא לא אנתרופוצנטרית. והיא לא תאוצנטרית, אלא היא מדברת על דיאלוג, פנים אל פנים, שיתוף פעולה בין הבורא לבין האדם. בסדר? קוראים לזה אהבה ויראה, אם אתם רוצים. ובכן, אחרי כל הדברים היפים האלה, אנחנו ממשיכים. כי תנוח יד השם בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו, כהידוש מתבן פרק, במו מדמנה. טוב, זה לא ברור. מה זה ההר הזה קודם כל? איזה הר? אפשר להגיד שזה הר הבית. הר הבית. אפשר להגיד שההר זה ארץ ישראל. כן? אברנה ואראה את ההר הזה והלבנון. ההר הטוב הזה והלבנון. ההר זה כל אזור. ההר שמדרום הר חברון ועד שכם, פחות או יותר, כל האזור הזה, זה ההר. גב ההר, כן. נאמר גם בגוג ומגוג, על הרי ישראל טיפול. אין גם ההר, ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. אז לפעמים זה במובן מצומצם, הר הבית, לפעמים ארץ ישראל בכללה נקראת ההר. לעומת המדבר שהוא מישור, פחות או יותר. אז כי תנוח יד השם בהר הזה. מה זה יד השם? יד זה היכולת. כן? בעברית עתיקה אין מילה בשביל היכולת. אומרים יד. הנה יד השם הויה במקנך. יש לאל ידי, כן? אבל יד השם. כן? יד השם זה משהו אלים. כי תנוח יד השם בהר הזה. תנוח, הכוונה, היא תתגלה, כלומר, היא תפעל את פעולתה ההשגחית. כן, אבל שמה זה לא במובן של העברית המודרנית. כן, לא יכולת במובן של מושג מופשט, אלא הוא לא יכול, מבלתי יכולת השם, כן, שהוא לא יכול. לא המילה יכולת כמושג מופשט. כן, לא כמילה או של כוח. כן, לא כמילה מופשטת כמו בעברית מודרנית. שלום, סינתזה בין אמונות אחרות? זה כל מה שיש לנו להציע לאנושות? כן, זה מה שיש לנו להציע לאנושות. אין לנו משהו אחר, אנחנו עושים סינתזות, וזה דבר נפלא, כי העולם חי בקרע, ואנחנו מסנתזים, ומהרמנים, מלשון הרמוניה. נפלא. זה לא רע בכלל, להיות המסנתזים. מאחדים. לסנתז זה לא בעברית? חשבתי. טוב. כן, אנחנו בנו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבן המוזג. כי תנוח יד השם בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו. לא משנה, לא נורא, לא נורא. כן, ונדוש מואב תחתיו. עכשיו, מי זה מואב הזה? מדי פעם רואים שלישעיהו יש איזה ג'וק כזה, במחילה, עם מואב. הוא לוקח את מואב בתור אישיות, פרסוניפיקציה. הוא מתאר אותו כאיזה מין בובה, כן? מואב זה כינוי כללי לאויבי ישראל, זה הכוונה. ונדוש מואב תחתיו. מואב זה ראשית החוצפה, כן? כי הרי האימא שלו קרא לו מואב, כי רצה לפרסם שהוא מאביה, מואב. זאת אומרת שהיא לא התביישה, היא הייתה מחוצפת. אז כשיד השם נחה, זה ביטול החוצפה. כן? ונדוש מואב, תחתיו. כהידוש מתבן במו מדמנה. כשעושים את כשמזבלים, אז שמים את בתוך המדמנה את כל הזבל כדי להכין אותו להיות דשן. מה? הקש, כן. כן, אז מערבבים את הקש יחד עם הזבל ועושים מזה דשן.
זה לא כהידוש מלשון לדוש?
כן. זה נקרא לדוש. ראית פעם איך דשים? זה משהו שכזה מקסח, חבלז. כן? טוב, ופרס ידיו בקרבו כאשר יפרס הסוחה לסחוט וישפיל גאוותו עם אורבות ידיו ומבצר משגב חומותיך השח השפיל הגיע לארץ עד עפר. כן, זה תיאור כזה ציורי מאוד של אדם שטובע, כן, שטובע ונידוש ו בסוף מושפל עד עפר. מה זה? איפה את נראה? הוא פרס ידיו. לא, בקרב המדמנה. לא, בקרבה של המדמנה. כן? מדמנה זה מקום של זבל. כן? ביום ההוא. מה? נכון. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. עיר עוז לנו, ישועה ישית חומות וחל. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים. כלומר, השמחה על זה שחזרו חומות ירושלים, ושהגוי שומר האמונים נשאר. למי הוא שומר אמונים? להשם, לארץ ישראל וכדומה. פתחו שערים, איזה שערים צריך לפתוח? אפשר להגיד שזה סתם דרך משל, אבל שערי ההשכלה, שערי ההבנה. כן, הרי שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. כלומר,
פה זה ממשיכים
לפסוק הקודם. יכול להיות.
דבר חומות
בחר. כן, אבל זה גם יכול להיות. נכון, בהחלט. אבל ירושלים של מטה, בכוון כן, ירושלים של מעלה. עיר עוז לנו. עיר עוז לנו, נו. נכון, זה ירושלים, ברור שירושלים. רק שירושלים של מטה היא מכוונת לירושלים של מעלה. נכנסים בירושלים של מטה, גם שערי ירושלים של מעלה נפתחים. לכן, ייתכן מאוד, יש ישועה ישית חומות וחל, ומתוך כך פיתחו שערים. ביום ההוא. הביטוי ביום ההוא אצל הנביאים הוא בדרך כלל מחוץ לזמנים. כן, הוא... יבוא יום, זה האידאל. מתי יהיה? היום, ברוך השם, נכנסנו לירושלים של מטה במלחמת ששת הימים, ונפתחו לנו שערי ירושלים של מטה. כן, ברור. ברור. לאו דווקא. כל שיבת ציון שהיא. כן?
של גלויות ורגיעויות.
נכון, נכון. זה השיטה של ישעיהו. של התורה בכלל גם, אני חושב. כן. יצר סמוך, תיצור שלום, שלום, כי בך בטוח. מה, 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 מה זה פה? המילה יצר היא מילה נדירה בתנ"ך. כן? כן, אבל זה נדיר. נדיר מאוד. כלומר, זו מילה כמעט ולא משתמשים בה. ובכלל, המושג של יצר הרע הוא גם כן מושג נדיר. יצר, יצר לב האדם, הכוונה יצירת האדם. איך שהאדם נוצר. יש לנו נטייה לרע, יש לנו נטייה לטוב, יצר לטוב, יצר הרע. יצר סמוך. כן, במקרה הזה, מוכרחים כנראה להבין את זה במובן הקלאסי. כן, היצר הוא סמוך. למה הוא סמוך? איפה הוא? הוא בתוך האדם. כן, אבל יבוא יום שהיצר הסמוך יעשה שלום. בדרך כלל בעולם, היצר עושה בנו מלחמה. יבוא יום שהיצר הסמוך, שלום, שלום. זאת אומרת, הוא יעשה איתנו שלום, באופן כזה שכבר לא יהיה ניגוד בתוך נפש האדם בין הנטיות השונות. כן? זה חשוב מאוד לדעת שהמלחמות של היצרים הן לא מלחמות נצחיות. חשוב לדעת את זה. כי בך בטוח, ברגע שאתה בוטח בשם, ממילא גם היצרים מתיישרים לפי זה. כן? כלומר... מכאן הביטוי שלום בטוח. מה זה שלום בטוח? זה מה של נתניהו? סיסמת בחירות של נתניהו. וואי, אתה ממש מודע למה שקורה בעולם אתה. אתה ממש אדם רחב אופקים. זה נפלא. כן, מה? יש לזה גם משמעות אחרת, שבאים אצל יעקב במקרה של ניסן, של ויצר. ויצר לו. כן, אבל זה שם זה פועל. פה זה לא פועל, זה שם. נכון? לא, לא, שם גם כן זה יוד צדיק רש. ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, וו יוד צדיק רש. לא, זה לא לשון עתיד, זה לשון עבר, שם זה וו ההיפוך. ויצר לו, זה בעבר. מה? אה, מישון צרר. כן, בסדר, אבל, אבל... יכול להיות, אבל זה יוד צדיק רש, אתה צודק. זה לפי רדק, לא לפי אבן צרוק. אבל לא משנה, כן? אבל זה אותן האותיות. אבל בכל מקרה, שם זה פועל, פה זה שם, זה לא אותו הדבר. כן. טוב. ואז, זה בעצם תואם מה שאומר הרמב״ם, שאיך ייבטל יצר הרע מן העולם? על ידי ריבוי דעת השם. ככל שיש יותר דעת, כך יש פחות רע. לפי העיקרון, שאין אדם חוטא, אלא מכנסה בו רוח שטות, או כמו שאומר הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה, או הפנוי מן החוכמה. כן? אז גם פה, יצר סמוך, תיצור, שלום שלום, תיצור משון צורר, כן? כלומר כושר. כן? יש פה משחק מילים בין יצר לתיצור, בין שלום לשלום. כן? כי בך בטוח, זה תמיד דרכו של ישעיהו לעשות כפילויות כאלה. כי בך בטוח, ביטחו בשם, עדי עד, כי ביה השם, צור עולמים. כן, זאת אומרת, הביטחון בשם הוא הדבר העומד לעד ולעולמי עולמים. רמב״ם, בהלכות מזוזה, אין דבר העומד לעד ולעולמי עולמים, אלא דעת השם בלבד. כן, זה הדבר הנצחי. אז ביטחו בשם עדי עד, כוונה לנצח. כי ביה השם צור עולמים. מה זה ביה השם צור עולמים? שהשם הוא יוצר העולמות. אבל עולמים פה אין הכוונה עולמות, כמו בעברית שלנו, אלא נצח. הוא הצור לעולמים. צור זה מי שמגן. זה גם המקור, כמו שמן הצור מוציאים חומרים, נכון? מוציאים איזה ברזל ונחושת. אז ביה השם צור עולמים, זה, מה? כי ביה השם, יה זה הכינוי האידיאלי של השם, יודקה. יודקה ואבקה זה האידיאל והמציאות. ולכן אמרו חכמים, העולם הבא נברא ביוד והעולם הזה נברא בה, יוד וה, שנאמר ביה השם צור עולמים, כלומר יה זה מתאר את העולם כפי שראוי שיהיה. ויודקה ואבקה העולם עם המציאות. כן. צור יכול להיות גם. אפשר להגיד שזה יוצר, אני אמרתי את זה גם, כן, אבל אני אמרתי גם שהפשט היותר פשוט, צור במובן של מגן. כמו שבמערות של האדם הקדמון, אדם היה מעמיד סלע בפתח כדי להתגונן. אז השם הוא הצור. כן, שלום לרב. האם אנו יודעים, באם הבריאה והאנושות כפי שהיא כעת היא חד פעמית, ואז הכל יעבור לממד נשגב יותר, או שייתכן שלשם יתברך יש צורך בקיום מציאות כזאת באופן תמידי, או למשך כמה וכמה פעמים. יישר כוח, תודה, ושבת שלום ומבורך לרב. המציא שתוסיף גם לתלמידים. תודה. תראה, שאלה זו היא שאלה נכבדה. נחלקו בזה גדולי עולם. דעת רבנו סעדיה גאון שהמציאות הזאת היא חד פעמית. דעת הרמב״ם שהמציאות הזאת נצחית. ודעת המקובלים שהיא הולכת ומתפתחת במהדורות מהדורות. אז יש לך כל התפיסות באוצר של היהדות, בארון הספרים היהודי. בחר לך את הטוב בעיניך. מה? אתה כמו הרמב״ם? אין כמו הרמב״ם. אין כמו הרמב״ם. בוא נבדוק, לפי דבריך, הרמב״ם הוא הצודק. כלומר, לפי הרמב״ם, העולם הפיזי, כמו שאנחנו מכירים, הוא קיים כך לנצח. זה דבר שמבחינה מדעית, זה דבר שמבחינה מדעית היום מאוד קשה לקבל. היום אנחנו יודעים שהעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, הוא אופן מסוים של התייצבות של החומרים, ובבוא הזמן זה ישתנה. כידוע שפעם אסטרופיזיקאי נתן הרצאה, הוא הסביר שעוד מיליארד שנים השמש תכבה. ואחד הנוכחים בדאגה רבה שאל אם הוא אמר מיליארד או מיליון. כן. האמת היא שלנו זה לא כזה משנה מתי השמש תכבה, אם זה יקרה בעוד מיליון שנה או מיליארד שנה, אבל מה שחשוב לדעת שזה יקרה. ולכן קצת קשה לקבל מבחינה בדאית את שיטתו של הרמב״ם, אבל איך תדע, תיאוריות יכולות להשתנות גם. השתנו ל-4 מיליארד, כבר אומרים שעוד 4 מיליארד רק השמש תכבה, עכשיו יש לי שקט.
מדורות משתנות זה ישפיע על השם? מתי?
בוודאי. אז כדור הארץ מסתובב. לפני כן הוא היה בשקט. תראה מה קרה מאז. כן. ברור. טוב. אז איפה היינו? ביטחו בשם עד יד כי ביד השם צור עולמים. כי אשח יושבי מרום. קריה נשגבה, ישפילנה, ישפילה עד ארץ, יגיענה עד אפר, תרמסנה רגל, רגלי עני פעמי דלים. כלומר, פה רואים הדימוי של הדריכה. כן? זה במדרגות מדרגות, כלומר, זה מה שקרה התעללות בגופה. כן. זה, מה? וידוע הריגה, כן. כן, אורח, איזה דומה קצת למוטיב של נבואות ההוי, שדיברנו עליהם בתחילת הספר, ושח רוח האדם ושפל גאוות הנשים וכו'. אורח לצדיק משרים, ישר, מעגל צדיק תפלס. זה לכאורה פסוק שהייתי שם אותו בספר משלי, נכון? קודם כל, ישעיהו את משלי הוא מכיר. יכול להיות אפילו שהוא המחבר. נכון? איך אני יודע? לא, יש סיבה נוספת לחשוב שישעיהו מהמחברים של ספר משלי. לא, בתוך ספר משלי כתוב, אלה משלי שלמה, אשר העתיקום אנשי חזקיה מלך יהודה. נכון? מי זה אנשי חזקיה מלך יהודה? ישעיהו, כלומר ישעיהו הוא כנראה מכיר את החומר, הוא מקרוב, הוא באורחים. כן, זה נכון שזה מתחיל משלמה המלך, אבל העריכה זה ישעיהו. לכן אין פלא שישעיהו מדי פעם מכניס משהו בסגנון משלה בתוך הדברים שלו. אבל פה צריך להבין מה הקשר בין הדברים. אחרי ההשפלה של האויב נוצר אורח ישר. כן, נוצר, אתה דורך על משהו, בסוף נעשה מזה דרך שאפשר ללכת בה. כן, כלומר, הציור פה הוא שמזה נעשה אורח משרים לצדיק. כן, אורח לצדיק משרים. עכשיו, מובן שלא מדובר רק על הצד הפיזי, מדובר פה שהצדיק הוא עובר בטוב את כל העולם, בגלל שהוא הולך בדרך של יושר. ולכן הוא לא צריך להתיירא מהתמורות שנעשות בעולם, כי אין לו גאווה שצריך להשפיל. זה הכוונה. כן, אורח לצדיק משרים. ישר, מעגל צדיק תפלס. מה זה מעגל? מקום הליכה. לא, זה מקום הליכה. כן. אף אורח משפטיך, השם כיוונוך, לשמך ולזכרך, תאוות נפש. כלומר, מלבד הדרך של הצדיק ללכת ביושר, אנחנו מניחים שגם הקדוש ברוך הוא נוהג ביושר. זה דבר מאוד חשוב. היה אפשר לומר, כמו שאמרו היוונים, שהמוסר זה התנהגות של האדם. אבל הקוסמוס, הוא לא מתנהג לפי המוסר. נכון? כלומר, אני, למשל, צריך לדאוג למסכנים, צריך להילחם ברשעים, אבל העולם הוא לא פועל בצורה כזאת. הגשם יורד גם לצדיקים, גם לרשעים. אותו גשם. ואז יוצא שהעולם פחות מוסרי ממני. קל וחומר, לפי התפיסה היוונית, בורא העולם, שהוא מתעלם לחלוטין מן המוסר. זה לא מעניין אותו. אבל אצל הנביאים רואים שהתפיסה היא הפוכה. האדם הוא ישר, וזה המשך של היושר של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב כאן. אף אורח משפטיך השם כיוונוך. לא רק האדם הוא ישר, גם השם ישר. לשמך ולזכריך, תאוות נפש. כלומר, הנפש תתאווה. תאוות פה במובן של תתאווה. תאווה. אז זה פה משחק בין תאוות לתאוות. כן? שני המובנים. וכאן זה מתוך כך נוצרת בנפש, נוצר בנפש געגוע עז אל האלוהות, מה שנקרא געגוע מטאפיזי. נפשי הביתיך בלילה. מה זה נפשי הביתיך? אפשר להגיד, הנפש שלי מתאווה לך. נפשי הביתיך בלילה. אבל אפשר להגיד שנפשי זה כינוי לקדוש ברוך הוא. נפשי הביתיך. וזה מצאנו בתפילה של עבד אברהם, כשהוא בא לקחת את רבקה ליצחק, אז הוא מתפלל אל השם, נכון? השם אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה נח חסד עם אדוני אברהם וכו'. אחר כך כשהוא מספר את זה למשפחה, הוא אומר, אני טרם קיליתי לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת. אז אפשר להגיד שהוא מדבר כך איתם, בגלל שהם לא מבינים מה זה אלוהות נבדלת, טרנסנדנטית, הם לא מבינים. אז הוא אומר, דיברתי אל ליבי. או, שמה נאמר, הוא מתכוון להגיד שריבונו של עולם נמצא בליבו של האדם. כן? אז זה מה שהוא אומר גם פה, נפשי. ויש איזו מדרגה של הכרה שבה האדם מזהה את נפשו עם רצון השם. נפשי ויתיך בלילה. אף רוחי בקרבי, אשחריך. בלילה זה הזמן שבו האדם נמצא עם עצמו. ביום זה התקופה, זה הזמן של החברה. כן? ביום, אני רואה אותך, אתה רואה אותי. אז אנחנו בקשר. בלילה אנחנו לא רואים. אז אני עם עצמי. כן? זה הזמן של הפרט. לעומת היום שהוא הזמן של הכלל. הבחנה של הרב קוק. ולכן גם תפילת ערבית רשות. כי אומר המהר"ל, בלילה אין אף אחד. אפילו עצמי בקושי נמצא. אז איך אפשר לחייב אותי בתפילה? אכן תפילת ערבית רשות. אלא שעשהו כחובה. נפשי הביתיך בלילה. נכון, נכון. זאת שאלה מאוד מעניינת לשיעור בהלכה. אף רוחי בקרבי השחרקה. מה זה השחר? לקוות. לשחר בעברית זה לקוות. בעצם בשחר. כן, אבל אתה צודק שיש פה ודאי רמז לשחר. אבל אני רק מציין שלשחר בעברית זה לקוות. בסדר? נכון, שוחר טוב, מקווה לטוב. כן. יש פה שאלה. בוקר טוב לרב ולכל התלמידים. יפה. הקדוש ברוך הוא הרי שלם בכל שלמות אפשרית מחד. ומאידך שמעתי שאחד הרבנים אמר שביכולת האדם להוסיף לשלמות הזאת, וגם שלפני בריאת העולם הייתה חסרה אפשרות לתקן דבר מקולקל. איך אפשר להסביר את זה זה? תודה רבה. שבת שלום לרב, לתלמידים ולכל ישראל. וואו. טוב, תשובה. זה נושא רחב. יעיין הכבודו בחלק, אני אקרא התעלות העולם באורות הקודש חלק ב', ובמיוחד בפרק הנקרא שני ערכי השלמות, וגם בספר עבודת הקודש לרבי מאיר אבן גבאי בחלק הנקרא התכלית, חלק התכלית, שם הוא מסביר את זה בהרחבה, וגם במוסר אביך בפרק על בכל דרכיך דעהו ודעת לנפשך ינעם, וגם עיין בשיעורים שלי שבהם יש משל אצ'ונט שהתעקשו לייחס אותו ליוסי. בואו נפשי הביטיחה בלילה, אף רוחי בקרבי השחר רקע, כי כאשר משפטיך לארץ, צדק למדו יושבי תבל. מה התכלית של המוסר לפי היהדות? הצדק, לא רק האהבה. כן, הרי זה עניינו של המשיח. המשיח בא לעשות משפט. אצל הגויים חושבים שהמשיח בא לאהוב. זה אהבה, אנחנו לא צריכים את המשיח בשביל זה. זה צריך להיות בן אדם. החידוש של המשיח זה שגם הוא עושה צדק. וברוח שפתיו, ימית רשע. יוחן רשע בא למד צדק. בארץ נכוחות יעבל, ובל יראה גאות השם. טוב, עד כאן להיום.